ערב טוב לראש הממשלה בפועל ושר המשפטים יריב לוין, שלום.
שלום. יש ראש ממשלה, והוא מתפקד, והוא נמצא, אני ממלא את מקומו.
מה, סיבכתי אותך, אתה חושב?
לצרכים מאוד מסוימים, יש צריך לעשות אותם מכאן, וגאה בזה.
טוב, דיברת על שינוי, איזה שינוי הולך להיות?
תראו, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה היסטורית בהרבה מובנים, נוטים להסתכל עליה בעיקר במובן של מה שקורה במזרח התיכון כולו ובצדק, אבל אני חושב שמה שמתרחש פנימה כאן, הוא שינוי ענק, ענק. עד היום חיינו בנדמה לי. לימדו אותנו וסיפרו לנו שיש שלטון חוק ויש תקינות, וכולם היו, אתה יודע, ככה מעונבים ומרוצים. אני חושב שהאמת נחשפת על האופן שבו קבוצה קטנה השתלטה כאן על כל מוקדי הכוח במדינה, מנסה להכתיב את מה שהיא מאמינה, את הערכים שלה לציבור כולו, ואני חושב שהעמידה שלנו אל מול הדבר הזה, החשיפה של הדברים, מובילה כבר עכשיו לתהליך של שינוי מאוד משמעותי. אני אתן לך דוגמה שאפשר לראות אותה בעוצמה גדולה מאוד. מי שנכנס היום לאולמות של בתי משפט שלום, בתי משפט מחוזיים, רואה בהרבה מאוד מקרים מציאות אחרת לגמרי. ראינו רק אתמול את מה שקרה בנושא של קטר גייט באולמו של אחד השופטים. אני חושב שאי אפשר היה להעלות על דעתנו גישה כזאת והתייצבות כזאת מול הפרקליטות ומול המשטרה של בתי משפט. עכשיו נכון, זה עדיין לא כולם.
מה אתה רוצה להגיד, שמה, ששינית את הרכב השופטים?
אני חושב שקרו שני דברים. א', נעשה שינוי מאוד משמעותי
בהרכבי
השופטים, אבל קרה עוד דבר. היו הרבה מאוד שופטים, ישרים והגונים, שחששו, שלא יכלו לעשות ולומר ולפסוק את אשר על ליבם באמת. אני חושב שהדבר הזה הולך ומשתנה. אני אגב יכול להגיד לך, אני רואה את זה אפילו, תאמינו לא, אפילו בפרקליטות. פתאום מגיעים אליי אנשים מתוך הפרקליטות, אומרים לי, תשמע, אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים ככה יותר. יש לנו דברים לומר ודברים לספר.
והם עוברים אותם בפרקליטות או שהם מפחדים?
ומה שמתחיל ככה, מהר מאוד גם יגיע למצב שאנשים יגידו את הדברים באופן
כזה. אתה רואה שם את כל האנשים שיושבים שם?
רואה.
אתה יודע איך אנחנו קוראים להם פה? האנוסים. זה אנשים שלא רוצים שיראו אותם מול המצלמה, אז הם יושבים שם. אז אותו דבר, האנשים האלה אגב עובדים בפרקליטות, עובדים בחברות הייטק, בחרדים לא רוצים שיראו אותם, כל מיני. יש הרבה מאוד אנשים במוסדות האלה שאתה מדבר עליהם, שהם עדיין אנוסים. השאלה אם בפרקליטות יש מישהו שמעז להגיד משהו כבר.
אני חושב שזה רק שאלה של זמן עד שאנשים גם ייצאו בפומבי. אבל אני רואה תהליך שהולך ומתרחב.
מה אתם מתכוונים אבל לעשות? אוקיי, עכשיו העברתם את החוק לשינוי בוועדה לבחירת שופטים, זה יפה, יישר כוח שפו. מה עוד?
תראה, קודם כל העברנו שני חוקים דרמטיים. ואני רוצה דווקא לגעת קודם בחוק הראשון, בחוק של שינוי שיטת בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים. ואני רוצה לספר פה קצת, תראו דרך החוק הזה, איך השיטה עבדה. באו ואמרו, צריך ביקורת על שופטים, כולם מסכימים, נכון? ואמרו, צריך שתהיה ביקורת עם שיניים וגוף עוצמתי. אמרו, בסדר גמור, אין בעיה. ובאמת, לנציב התלונות הציבור על שופטים יש הרבה מאוד סמכויות והרבה יותר, והרבה מאוד עוצמה. אבל דאגו לדבר אחד קטן, שאי אפשר למנות נציב, אלא בהסכמה של נשיא בית המשפט העליון, ובאישור של הוועדה לבחירת שופטים שהשופטי העליון שולטים בה. ואז קרה פלא. כל הנציבים שנבחרו, היו כולם שופטי עליון בדימוס. עכשיו, בדרך הזאת...
המשפחה.
בדרך הזאת... הרוויחו שני דברים. אחד, יש כאילו ביקורת, אבל עם שליטה מרכזית שהיא לא תגיע למקומות האמיתיים שאליהם היא צריכה להגיע. ומצד שני, גם אפשרות לסדר ג'וב נוח ומפנק לשופט עליון בדימוס שפרש. הדבר הזה התנהל כך לאורך כל השנים. והוא הגיע לסיאו בדוח הביקורת האחרון שהוגש לי, הוא הוגש לי ולשופט פוגלבן, שהיה מלא מקום נשיא בית המשפט העליון, בתמונה שהנהלת בתי המשפט עצמה פרסמה. רואים אותי מסתכל ככה על הדוח, ואת פוגלבן והנציב מתחבקים. כן, זו הביקורת. ואני אמרת להם, זה לא יהיה יותר. אני לא אסכים שיתמנה שופט של בית המשפט העליון בדימוס לנציב. אתה יודע מה הם אמרו לי? אמרו לי, אין לנו שום בעיה, שלא תהיה ביקורת, לא יהיה נציב. אמרתי, הבנתי. אז אנחנו נשנה את החוק, ושינינו את החוק, והוצאנו את השליטה של נשיא בית המשפט העליון, הוצאנו מידיו את השליטה בתהליך הזה. ואנחנו הולכים לבחור נציב, שיהיה נציב אמיתי, מקצועי, ישר, הגון, ללא פניות, ולא אחד מתוך החבר'ה
שבאמת יוכל להעביר ביקורת על השופטים. ושבאמת תהיה פונקציה כזאת. שמה, היו תחקירים מטורפים של קלמן ליבסקינד במעריב, כן? כל מיני ניגודי עניינים של, של שופטות ושופטים בבית המשפט העליון, והנציב אמר שהכל בסדר. כלומר, איך קראו לו, אורי, משהו...
נציב שירות מדינה לא הצליחו למנות עכשיו, לקחו, היועמ"ש התמנה ממנו לעשות שום דבר, אז איך תצליחו למנות נציב על השופטים? זאת אומרת, זה הבטחות, אבל זה לא קורה.
והם יהיו לו סמכויות.
אנחנו העברנו חוק, החוק עבר בשלוש קריאות.
אבל בג"ץ יפסול אותו, יגיד שזה פגיעה בעצמאות של הרשות...
אני לא ראיתי את בג"ץ כך ממהר לפסול אותו, עובדה שהוא אפילו לא הוציא צו ביניים, ואנחנו כבר הקמנו, נמצאים בשלב הסופי של הקמת...
אוקיי, יפה.
הקמת הוועדה שתבחר אותו ונצא לדרך בתהליך הבחירה.
מה עוד?
עכשיו תראה, הדבר הזה ייתן גם מזור אמיתי לאנשים שנדרסו על ידי המערכת הזאת, והוא גם יביא שיפור אמיתי למערכת, כי כשאנשים יודעים שעכשיו אין טיוח ואין כל מיני דברים מהסוג הזה, זה משתנה.
יהיו לו אפשרויות לסנקציות?
זה כבר יש היום.
אמרתי, סנקציות יש. העניין היה, אמרו, אין בעיה, יהיו לו סנקציות, רק נדאג שהוא לא ישתמש בהם אף פעם. הדבר השני שעשינו, דרמטי, זה כמובן שינוי שיטת בחירת השופטים. עכשיו תראו, צריך להבין דבר פשוט. בסוף כל הבעיות שיש לנו, בעיניי כל מה שהתגלה, נובע מדבר אחד, מהעובדה שבסוף יש לקומץ אנשים שליטה על מי יושב בבית המשפט העליון. וכאשר ביד אחת הם שולטים בתהליך המינוי, וביד השנייה בית המשפט לוקח לידיו את הסמכויות, לפסול חוקים, לפסול חוקי יסוד, לקבוע אפילו מי יהיה יושב ראש הכנסת, לבטל כל החלטה של הממשלה, לחייב את הממשלה להחליט, אפילו כמו שהזכרת קודם, המצאה שלא קיימת באף דמוקרטיה, נבצרות משפטית כדי לבטל את בחירת העם. ברגע שאתה נמצא במצב הזה, אין דמוקרטיה באמת. והדרך היחידה לשנות את זה, בסוף, היא על ידי זה שאתה תבחר שופטים אחרים. עכשיו תראה מה קרה. כל שרי המשפטים לפניי, גאוותם ותפארתם הייתה, שהם מינו שופטים לבית המשפט העליון, ואני גם אזכיר לך, היו כאלה שגם התגאו במינויים שמרניים כביכול. ואני שואל, אם מיניתם כאלה שמרנים טובים, איך אנחנו נמצאים במצב הזה? אני לא מוכן לשקר. ואני אמרתי לשופטים בוועדה לבחירת שופטים, אני מוכן להיות שר משפטים שלא מינה אף שופט לבית המשפט העליון. אבל אני לא אתן יד למינויים שאני יודע שהם לא אנשים שמרנים באמת. ולכן ינון, ההתנגדות הכל כך גדולה שלהם למינויים של דוקטור בקשי ושל דוקטור ביטון. כי הם יודעים שבניגוד, אתה יודע, מונו בשעתו, הייתה שרת משפטים שהתהדרה במינויים שמרניים. שלושת השופטים שהיא מינתה, הם שלושתם אלה שהשתלטו על הוועדה לבחירת שופטים בפסק דין וכינסו אותה לצורך הבחירה של השופט עמית, הבחירה הזאת כביכול. אני לא אמנה שופטים כאלה. ודוקטור בקשי ודוקטור ביטון לא התנהגו באופן הזה, אלא יעמדו על שלהם. ולכן השופטים כל כך מתנגדים להם. עכשיו זה מאבק קשה, ובמאבק הזה אסור לנו לוותר. פשוט אסור. משום שאם אנחנו נשנה את בית המשפט העליון, וזה החוק החשוב שעשינו, אז נחכה, אתה יודע, אני מנהל את המאבק הזה למעלה מ-20 שנה. יש לי סבלנות, אז זה ייקח עוד שנה וחצי. אבל אנחנו נביא, בזכות החוק הזה שהעברנו, הרכב אחר של בית המשפט. אגב, לא הרכב חד צדדי. הרכב מגוון, הרכב שיהיה בו מקום לכולם, הרכב שבו אנשים יתמנו לא רק כי הם באו מקבוצה מסוימת. אני חושב שהדבר הזה הוא חיוני, ואנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודה שבה נכריע את המאבק הזה.
יש עוד דברים בקנה?
כן, אני חושב להקדיש את מושב הקיץ הקרוב לדבר שמטריד אותי לפחות שנים ארוכות, ואני חושב שלא רק אותי. והוא העוול הנורא שמתקיים היום בעולמות הפליליים. אני חושב שבין קצה אחד שבו אנחנו זקוקים, ואני אומר את זה בצורה ברורה, אנחנו רוצים משטרה חזקה, אנחנו רוצים פרקליטות חזקה, שתדע להתמודד עם ארגוני פשיעה, אנחנו רוצים שמי שביצע עבירות גם ייתן את הדין, אבל בצד השני לא יכול להיות מצב שאנשים נדרסים תחת המערכות האלה, על לא עוול בכפם לא פעם, התמשכות החקירות, התמשכות ההליכים. אני יכול להגיד לך, לתת לך דוגמה אחת חשובה. אחרי מאבק שלקח לי שנה וחצי, הצלחתי להעביר כבר בקריאה ראשונה, חוק שקובע נוכחות של סנגור בחקירה של קטינים ושל אנשים שהם בעלי מוגבלות נפשית. אני חושב שהדבר הזה קשה להאמין שהוא לא קיים. אגב, כמעט בכל מדינה דמוקרטית בעולם, יש נוכחות של סנגור בחקירה כמעט לאורך כל הדרך.
אנחנו נרחיב
את זה, ונדאג שיהיה כאן צדק.
אבל השאלה הייתה יותר בעניין של הרפורמה המשפטית מול מוקדי הכוח בבית המשפט העליון, ובפרקליטות, והיועמ"שית. היועמ"שית עכשיו על הפרק, ההדחה שלה, התחלת תהליך, לאן זה הולך? הרי אין לכם שר משפטים בוועדה, איך זה נקרא, המינויים, ועדת המינויים.
אתה יודע, אתה מעלה נקודה כל כך נכונה. תראו כמה קשה למצוא שר משפטים שישב בוועדה הזאת. ואני שואל אותך, למה זה היה ככה כל השנים? ואני יכול להגיד לך שכשאני נכנסתי לתפקידי, באו אליי הרבה מאוד אנשים ואמרו לי, תשמע, אתה יש לך דרך ויש לך אידיאולוגיה. אל תעשה את זה. לא כדאי לך. אל תיכנס לזה. תעשה כאילו. אמרתי, תמנה כל מיני שמרנים כביכול. תשמיע סיסמאות. תעביר חוקים כאלה שבסוף לא משנים שום דבר. אני באתי כדי לעשות דבר אחר לחלוטין. עכשיו זה קשה. אבל אני אומר לכם גם בעניין הזה. לקח לי זמן. בהתחלה שרים חששו, אחר כך קיבלו אומץ, התחילו להעביר לי חומרים, בניתי תיק ראיות, אתה יודע, הצגנו אותו פה לציבור. הרי מה שלמה? אני חושב שהיועצת המשפטית לממשלה הזו, בסופו של דבר תלך הביתה, אבל התהליך הוא תהליך קשה, הוא תהליך ארוך, ויכול להיות שהוא גם ייפסל פעם ויפסל פעמיים, ואם אנחנו
נהיה נחושים,
תראה, אתה מבין שהמערכת הזו היא יד שלובה ביד... תראה, אני חושב שאם יש אנשים הגונים בבית המשפט העליון, הגונים, גם אם הם מוטים לצד מסוים, הם לא יוכלו להתעלם משני דברים. אחד, שאי אפשר לדרוש מממשלה שכל שריה בלי יוצא מן הכלל, כולל השר גדעון סער שמינה את היועצת הזו, הגיעו לכלל מסקנה שהם לא יכולים לעבוד איתה ואין להם אמון בה. אגב, מעל הגרם של אינטגריטי הייתה הולכת לבד כבר מזמן. והדבר השני, הם לא יוכלו להתעלם מתיק הראיות הזה, שמעיד שלכל רוחב תפקידי היועץ המשפטי לממשלה, היועצת הזו פועלת בדרך שאיש מקודמיה לא פעל בה.
מתי זה יקרה? זה תהליך שיכול לקחת עד הבחירות?
תראה, לא, אני לא חושב שזה ייקח עד הבחירות. זה תהליך שלוקח זמן, נכון, זה לא קורה ברגע. ואני רוצה גם בעניין הזה להגיד דבר אחד, כי אני ער מאוד לתסכול של ציבור עצום. אתה יודע, אנשים אומרים... אין סבלנות כבר. אתה יודע מה, הם גם צודקים. כי כשאתה רואה את כל העוולות האלה, ואתה אומר לעצמך, אני הלכתי לבחירות, הצבעתי. לא יכול להיות שמישהו אחר יחתים ויחליט במקומי. איזה מין אבסורד זה בכלל. אני אומר להם, תאמינו לי, הקושי שלי הוא יותר גדול. כי אני נאבק על הדבר הזה למעלה מ-20 שנה. במשך שנים כשדיברתי על זה, אף אחד, אתם יודעים מה, לא רק לא האמין, לא רצה להאמין. אמרו לי, על מה אתה מדבר? זה לא נכון בכלל.
כמה זה ייקח?
אני חושב שאנחנו מתקדמים, ואנחנו מתקדמים טוב. אני, כמו שאמרתי קודם, העברנו שני חוקים, התחלנו את תהליך ההדחה, אנחנו ניכנס חזק מאוד לעולם הפלילי בחודשים הקרובים. ואני, גם הבעיה הזו בסוף תיפטר. לא בגלל זה לא נמשיך ונקדם את ההליך הזה.
אם אין שר משפטים לשעבר, אז מה?
תשאיר לי את ה... את ה...
ימנה שר משפטים ויפטר אותו.
אבל יש. לא, לא, לא. יש פתרונות נקיים וטובים.
אגב, אנשים רבים שולחים לי דברים שהם שולחים לך. אני לא יודע למה. אני אקבל וואטסאפ, תראה מה כתבתי לשר לוין. אי אפשר ככה להמשיך, וכל הדברים ששולחים לך, אני לא יודע למה שולחים לי. כן. יש לנו פה בצד הזה, אגב, שלושה משפטנים.
יש פה
שמאלני, הוא גם ישאל, הכל בסדר.
הוא תומטית הרבה השר לוין, קודם כל ברכות על העשייה, באמת חשקיקה מאוד חשובה, והגביע הקדוש זה כמובן הוועדה לבחירת שופטים. עכשיו, מה קורה כאשר, אם וכאשר בגץ פוסל את זה? האם אתה מייצר גם אסטרטגיה, כמו שאנחנו רואים עכשיו מתחילה להצטייר מול ארצות הברית, מכתבים שיוצאים לאנשי המחאה מוועדות בקונגרס, ראש הממשלה נתניהו אומר, together we stand במלחמה נגד הדיפ סטייט, האם ארצות הברית תהיה גם, תעזור לנו בתנועת מלקחיים, להחזיר את הדמוקרטיה לישראל?
תראו, אני חייב להגיד לכם משהו. אנחנו תלויים בעצמנו. אני לא מציע שנסמוך על אחרים, ולא מציע שנתפרק מאחר.
ואז תגיע למלחמת אזרחים, אם לא תציית לפסיקת בג"ץ?
ולא תגיע לשום מלחמת אזרחים, ושיפסיקו לאיים עלינו. תראה דבר מדהים. הרי מה הם אמרו כל השנים? בג"ץ זה שלטון החוק. אז קודם כל זה הפוך מהחוק. אבל תראה את השופטת פרוקצ'ה. פתאום היא קוראת להפר את
אבל
החוק.
אבל האם תציית לפסיקת בג"ץ שאומר?
ולמה היא קוראת להפר את החוק? אתה יודע למה? בגלל שהחוקים שאנחנו מעבירים פתאום לא מתאימים לה. עכשיו אני אגיד לך דבר פשוט. בסוף, בסוף, אי אפשר לפסול את הכל, ואי אפשר לעצור את הכל. וכמו שאתה רואה, אנחנו פועלים בהרבה מאוד מישורים במקביל, ומעבירים חוקים, ומעבירים החלטות, ומביאים את כל הדברים האלה קדימה. והאסטרטגיה היא מאוד מאוד פשוטה, רבותיי. תראו, אני הייתי צריך לסיים את כל המהלך הזה ביוני 23. רק לצערי עצרו את החקיקה במרץ 23 משום שלא היית, לא היה כושר עמידה. ואני אומר לכם כאן, אם אנחנו יהיה נחושים ואנחנו נעמוד, ואנחנו נגיד לבג"ץ למשל, עם כל הכבוד, אתה לא יכול לכפות על ראש ממשלה, ראש שב"כ, שהוא לא יכול לעבוד איתו. פשוט לא יכול. אין דבר כזה. זה לא קיים באף מדינה בעולם. ואתה אומר, לא, אנחנו נתייצב מול הדבר הזה בעוצמה גדולה מאוד.
אם יפסלו את זה נגד החוק, החוק הוא מפורש, הממשלה כולה הצביעה, ובג"ץ יחליט שהוא פוסל את ההחלטה.
שאנחנו צריכים לעשות בדיוק את מה שעשינו עם השופט עמית. לא לשתף פעולה איתו, לא לעבוד איתו, ליצור מצב שאולי בעיני עצמו נשיא בית המשפט.
אבל זה יפגע בביטחון המדינה, אתה לא יכול לעקוף את ראש השב"כ.
אני חושב שהדבר הזה לא יחזיק אפילו שבוע. ואתם תראו שראש השב"כ יקום ויעזוב, כי כך זה צריך להיות. ואגיד לך יותר מזה, אגיד לך, ינון, אל תתייאשו. אם אתם רוצים להתייאש, הכי קל, תאמין לי, אני גם יהיה לי נוח מאוד. אל תתייאשו. זה מאבק קשה.
טוב, בגלל זה אנחנו אומרים להיעזר בארצות הברית, כדי לחסוך לנו את ה...
ואני אגיד לך מה. אני לא רוצה. אני לא רוצה שמישהו בארצות הברית יקבע לי היום, כמו שלא רציתי שיקבעו לי בזמן ממשל ביידן. אני כן רוצה שאנחנו ניקח אחריות, אנחנו כממשלה, ונתייצב, ונבוא ונאמר, רבותיי, אנחנו אחראים לביטחון המדינה. לא יכול להיות שיכפו עלינו...
אוקיי, אני חייב לשאול, אתה מדבר על זה שאתה מדבר.
אם נעשה את זה כאיש אחד בצורה נחושה, הדבר הזה יסתיים.
אני אקרא לך ראש הממשלה בפועל, אם לא... אני חייב לשאול, אתה 20 שנה מדבר על זה, נכון? אתה התעניינת פה לדעתי לפני שנה וחצי, נכון?
כן.
אם אתה מנהל מלחמה כזאת חשובה, והיא חשובה בעיניי, אתה שר ביטחון יוצא במלחמה כל יום נותן הצהרה כמעט, אתה נעלם. אתה נעלם, אתה קורא לעם להראות כושר עמידה, ואתה לא רואים אותך, לא שומעים אותך. שר המשפטים אולי היום התפקיד הכי חשוב אחרי שר ביטחון. למה אתה לא עומד ראשון במלחמה הזאת?
אני חושב ששומעים אותי לא מעט, אני מופיע מבמת הכנסת ובכנסים, לא הכל זה רק רעיונות. אני חייב להגיד לך משהו. אני הרגשתי בתחילת המלחמה, ואני התראיינתי בתחילת המלחמה, ואני ראיתי לצערי מה גורמים רעיונות של חברים בעיקר בקבינט, ואיזה נזק הם גורמים למאמץ המלחמתי שלנו אל מול האויב. הרבה פעמים, אגב, לא בכוונה. אנשים פשוט לא תמיד מודעים ולא תמיד מבינים מה עושים הדברים שהם אומרים. ואני חשבתי שנכון להימנע מזה, ולא למהר לשם. ולבוא ולומר את הדברים שיש לי לומר בנושאים המקצועיים שאני מטפל בהם, בפורומים המקצועיים מעל במה.
אוקיי, בוא ניתן לגיא מרוז, בבקשה.
אגב, אני מציע שתלך לבדוק כמה הזכורים שלי יש במדיה, הם בוודאי לא נפלו.
כן, השר לוין, אבל זה עניין של מירוץ. האם מובילים מלחמה או לא מובילים מאבק?
אבל אני אגיד לך עוד דבר, שהוא בעיניי הרבה יותר חשוב מזה. אני עשיתי, כי לדבר זה קל, אבל אני עשיתי, כי אתה יודע, כשעצרו את החקיקה, אנשים אמרו לי, זהו, הרפורמה נגמרה, מתה, אתם יודעים, הכריזו הכרזות, הכל עבוד, הכל עבוד, הכל נהרס. ואני אמרתי, לא, הכי קל היה לי להרים ידיים. אמרתי, מה פתאום? אני אאבק, אני לא אבטר, אני אמשיך הלאה. ואז באה מלחמה, ואמרו לי, הנה עכשיו מלחמה, אין סיכוי בכלל, לא נגיע לזה, כבר הכל יידחה לקדנציה הבאה, אולי לימות המשיח. אמרתי, לא.
חובה מות המשיח.
אמרתי, נתמיד. אנחנו עוד לא שם, אנחנו נגיד.
אינון קבל.
נתמיד, נתמיד, נתמיד.
השר, תתקן.
וההתמדה הזאת הביאה למצב, אם אני הייתי שאומר לך לפני שנה שאני אעביר את החוקים האלה, היית אומר לי, אין סיכוי בעולם.
מה עם הסבירות, אגב, עם עילת הסבירות? זה יחזור האירוע הזה?
עזוב.
תראו, אפשר גם את החוק הזה להביא פעם נוספת. אני חושב, ובזה אני מסכים איתך, צריך להגיד, חוק הסבירות הייתה, ההחלטה ללכת עליו הייתה פשרה בגלל דרישות של סיעות בקואליציה שרצו את הדבר הזה. הוא לא היה בראש סדר העדיפות.
האם הוא יחזור? יחזור או כרגע זה לא
חשוב? אני לא רואה בזה כרגע.
גם ירוז, בבקשה, תודה.
שלום, קודם כל אני מאוד מתרגש. אחרי קרוב שאי פעם הייתי ליד ראש ממשלה, אז אני מתרגש. דבר שני,
השאלה... ניסיון היה טוב, נכשל.
זה השבא הקובד, שאנשים מסוכחה לא היו קרובים מדי.
השאלה שלי לא בא מצד שמאל, אלא מצד אזרחי. מתי יקרה, ואני בטוח את המוני אנשים שצופים בך עכשיו, מתי יקרה שכשאנחנו נגיש בקשה לבית משפט, אנחנו לא נחכה 7-8 שנים. ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, מה קורה, אתה יודע יותר על תביעות דיבה, כמה שנים זה נמשך, אתה אפילו לא זוכר על מה תבעת כשזה מגיע לדיונים. וזה לא רק קשור למספר השופטים, זה גם קשור לאופן שבו הדיון מתנהל עם הקצרנות האידיוטית הזאת וכאלה. ובשאלה השנייה, ברשותך, יש... יכול להיות שעשית טעות באופן שבו הלכת על הרפורמה הזאת, על המהפכה, ויכול להיות שאם היית הולך על זה בצורה הרבה יותר צנועה, הדבר הזה היה עובר מתחת לרדאר ולא היית מפיל על ראש הממשלה את כל המוני בית ישראל שפלת עליו?
טוב, קודם כל אני אגיד לך משהו. ברגע שאתה נוגע בלב העניין, שזו הוועדה לבחירת שופטים, שום דבר לא היה עובר מתחת לרדאר. אין סיכוי. ואגב, גם בצדק. אני גם לא מאמין בדרך הזאת. אני חושב שאם אתה רוצה לעשות מהלך ויש לך...
לא, באת והכרזת ובאת עליך את ה...
אמרתי לציבור את האמת. ואתה יודע מה? מה שהרבה אנשים לא רצו לראות אז הם רואים היום. ואומרים, נשמע, צדקת אז. וטוב ששמת את זה על השולחן. אגב, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, כל חשיפת האמת הזאת, לדעתי לא הייתה קורית. אם מלא פעם אחת היינו באים, ובצורה ברורה מניחים על השולחן במלוא העוצמה... את האמת, את המצב ואת מה שטעון תיקון. עכשיו אני אגיד לך משהו לגבי מערכת המשפט. אתה 100% צודק, זה בכלל לא שייך למספר השופטים. אתה יודע למה זה שייך? זה שייך לזה שהמערכת הזו היא מערכת שמתנהלת עם בירוקרטיה בלתי נגמרת.
לא אתה מצדר?
ואני אסביר לך ממה זה נובע. אתה יודע ממה זה נובע? זה נובע מדבר אחד. מחוסר הוודאות המשפטי שהנהיג אהרון ברק והנהיגו ממשיכיו. כי במקום שיהיה דיון אחד וישמעו רק הדברים הרלוונטיים ותהיה החלטה מהירה, נוצר אצלנו מצב שכל דבר אפשר להעלות טענות הזויות לחלוטין מן הגורן.
אז למה אתה לא מטפל בזה? אתה איש עשרה...
ואני אכן מטפל בזה. אני יכול להגיד לך שאנחנו נמצאים כבר בסוף, ממש לקראת קריאה שנייה ושלישית, של חוק מאוד חשוב שהעברתי, תיקון לחוק החוזים, שמבטל את ההלכה המרכזית של אהרון ברק, את הלכת הפרופים המפורסמת,
וואלה.
במשפט האזרחי, שבאה לעשות סדר וודאות, וודאות.
צריך להגיד, זה בעצם, הוא אפשר שגם אם בן אדם חותם על חוזה, להגיד הוא לא ידע על מה הוא חותם.
לא ידע, וחשב, אמירה כזאת, עומד דעת הזה, אגב, אתם יודעים בכלל, זה מכבסת מילים מדהימה כל הדבר הזה.
אני כזה מקצוע.
זה לא מידתי. בוא תסביר לי רגע, אתה יודע.
אני כתבתי דוקטורט על מידתיות, אז אל תעזור.
אני לא יודע איך אתם נולדתם. אני נולדתי כמו שאני היום, רק קטן. אבל יש אנשים, הם נולדו עם כפית מידה. עליונים, הם יודעים למדוד. סליחה, תגידו לי, מה זה הדבר הזה?
גם ראית את הרעיונות האחרונים.
דברי הבל.
שהוא דיבר על מלחמת אזרחים.
כן, אתה יודע, זה בדיוק מתקשר לדברים שאמרה שופטת פרוקצ'יה על הפרת חוקים. כל הזמן זה היה, אתה יודע, מאוד מכובד. הם לוקחים את הסמכויות, ושרי המשפטים משתתפים בתקסים ומודים להם ומברכים אותם על העבודה הנפלאה שהם עושים. עכשיו זה פחות נחמד. כי הגיע שר משפטים שאומר להם, רבותיי, מה שאתם עושים זה דבר אנטי דמוקרטי, ואני לא אפשר לכם להמשיך בזה. ואני אשנה את זה, ואני מעביר חוקים שמשנים את זה. ואז, פתאום, יוצאת האמת החוצה, שכל הדמוקרטיה כביכול ושלטון החוק זה סתם סיסמאות.
אנשים מאוד אלימים.
מה שבאמת מעניין אותם, זה דבר אחד. אם זה לא הולך בקלפי, נכפה את זה דרך בית המשפט.
וכולה דיברת על קיצור זמנים.
לא, אני הוספתי שאלה. אני הוספתי שאלה. טוב, לסיום, קטרגייט.
תשמע, זה עוד אירוע באמת, אין דרך לתאר אפילו את הדברים. אתה יודע, זה, אני מסתכל על היצירתיות, ראיתי הגן, עכשיו הגענו לקטר, עוד מעט יהיה מונגייט, טוב שאף אחד לא טס לירח עדיין. תשמע, אני חושב שהאכיפה הבררנית, מכל הדברים שאני עוסק בהם, האכיפה הבררנית היא הדבר הנורא באמת, זה דבר שמפרק חברה. תראו, לרשויות אכיפת החוק יש עוצמה אדירה ביד, לשלול חירות של אדם. ובעוצמה הזאת צריך להשתמש בזהירות הכי גדולה, ובשוויוניות ובשקיפות מוחלטת. וכשאתה רואה את מה שמתפרסם על השבת, וכשאתה רואה את האירוע הזה, וכשאתה רואה איך פתאום, כשמדובר בשופט עמית, ביומיים מצליחים לגמור את החקירה בלי לזמן אף עד, בלי לשאול אותו, ואגב, עם יכולת ניבוי כל כך טובה, שגם יודעים לחקור מראש את הדברים שהתפרסמו רק אחרי שעודה.
יש משהו אחד שראש הממשלה עשה לו בסדר, או שכל מה שעושה, זה מצטע, אני חושב ברצינות, לא בצחוק. יש משהו אחד?
אז הנה אני אענה לך. שמע, אין אדם שלא טועה לפעמים.
אני מניח, כן.
אבל אני אגיד לך שמה, מה... אתה, על מה אתה צריך להסתכל, על התמונה הכוללת, וכף הזכות של ראש הממשלה הזה, של ראש הממשלה בנימין נתניהו, היא כל כך כבדה וגדולה. ההישגים שהוא הביא, ההובלה שלו, תשמע, אני אגיד לך משהו.
אבל זה לא משנה.
אני אגיד לך משהו, אני הייתי שם בשביעי באוקטובר. אני לא יודע איפה היינו אם הוא לא היה מוביל את מדינת ישראל. ואני חושב שהדרך שהוא מוביל, והעשייה שלו, בכל התחומים, עוד יזכו לדורות. אתה יודע, בכל העולם, תראה באיזה כבוד מקבלים אותו. רק כאן, ברשעות, ברוע.
בכל העולם, אגב, הוא לא יכול לסלוק את בעיה.
באמירות, באמירות מבישות.
חברים שלי.
אבל אתה יודע, כמו שבגין בשעתו, ספג קיתונות של השמצות ופגיעה, והיום כולם מתגעגעים אליו, אני בטוח שכך יהיה.
גם אתה מתגעגע?
אוקיי. זה ברור.
ראש הממשלה בפועל, סגן ראש הממשלה, שר המשפטים, חבר הכנסת יריב לוין. תודה רבה שבאת לפטריוטים.